RM11.
היי, שלום, מה שלומכן? מה שלומכם? שמי אורי כועז ואתם מאזינים לפודקאסט ביטלמניקס, תאמינו או לא, הגענו לפרק 70. בפרק הקודם התחלתי מיני סדרה חדשה בשם מריבולבר לפפר, סדרה שתעבור עם הביטלס שנה וחצי מהפכניות מאוד, ששינו אותם עצמם, את הביטלס כלהקה, וכמובן כפועל יוצא את עולם המוסיקה כולו. רגע לפני שנתחיל, אני חייב לומר לכם, תודה על המילים הטובות, על הפרק הראשון במיני הסדרה. פרק שגם להפתעתי וגם לא להפתעתי, גרף כמות האזנות פנומנלית. כי זו פשוט תקופה מרתקת, שונה ומעניינת מעין כמוה, שעברה על הביטלס, וגם אתם חושבים ככה, וזה משמח אותי מאוד. בחלק הקודם במיני הסדרה, חלק אחד, סיפרתי על השינוי שעבר על הביטלס מסוף 1965, וברבעון הראשון של 1966. שינוי שהוא בעיקר מחשבתי, תודעתי, מוסיקלי, תרבותי, שגם גרם לחברי הלהקה להתפקח. ולהביע דעות על נושאים שעד כה בעצתו של בריין הם נמנעו מהם, ובעיקר בעיקר להיפתח לעוד נישות ואזורים מוסיקליים. זה שינוי שצריך להודות עבר בעיקר על חוקר המוסיקה פול מקארטני, שהיה באובססיה לשמוע ולהתנסות בכל ז'אנר שהוא נתקל בו. ממוסיקה קלאסית ואבנגרד ועד למוסיקה שחורה, מוזיקה הודית ומחזות, ובעצם כל דבר. הוא היה קשוב מאוד גם להרכבים ואומנים עכשוויים. אז ב-1966 אלה היו הקינקס, דה הו, הסטונס ועוד הרכבים שעוד נדבר עליהם. והוא היה קשוב גם למה שקרה מעבר לים, אומני סטאקס והביץ' בויז, שבהובלתו האומנותית של בריין וילסון, עשו כנראה את הדברים בין המעניינים בתקופה הזו. וכן, צריך לומר ולהדגיש ולחזור על זה שוב, התקופה הזו של 1966 היא תקופה מרגשת שעברה לא רק על הביטלס. אין וקום כזה שבו הביטלס חיו והמציאו דברים. אם אתם בוגרי מיני הסדרה תחילת ימי הביטלס ו-1969 של הביטלס, אתם כבר צריכים לדעת שכשמדובר בביטלס, מדובר בסוג אנשים שסופגים השפעות כמעט מכל דבר. מקארטני כינה את זה כפלגיאטרים, אני מכנה את זה כפילטרים מתוחכמים שיודעים לקחת את הטוב מהכל ולייצר מזה משהו חדש ומרגש. דווקא ג'ורג' הריסון אמר את זה באופן מאוד יפה. הדבר החשוב בכל הקלטה הוא שאתה לוקח משהו מאנשים אחרים, אבל אתה מחזיר הרבה יותר בתמורה למאזינים. ב-1966 ריח השינוי היה באוויר, ולונדון הייתה סוערת ורוגשת. בעצם כבר כולם נראו אחרת, התלבשו אחרת, והחלו לצאת מגבולות הגזרה שלהם ולהתנסות ולהרחיב אופקים. אומנות כבר לא הייתה מילה גסה עבור אותם ההרכבים הצעירים שעד לא מזמן ראו את הבלוז הגולמי ואת הרוק אנד רול כמשהו שהיה בסיס להתהוות שלהם. היום במרכזו של הפרק הזה, חלק 2 במיני הסדרה מריבולבר לפפר, נתחיל לעבוד עם הביטלס בחודש אפריל 1966 על מה שיהיה האלבום ריבולבר. חודש אפריל הוא החודש שבו גם נטבעה סופית הטרמינולוגיה שמתארת במדויק את מה שהתרחש בלונדון, העיר הבירה של אנגליה, אבל כזו שגם הפכה להיות עיר בירה תרבותית ואומנותית שבה נמצאים כל מי שהולכים אחרי אותה הדת החדשה של אומנות, LSD וחיים ללא גבולות. באמצע אפריל התפרסמה במגזין הטיים כתבה מעניינת, וזה חשוב, כי דווקא על ידי מגזין אמריקאי, שיכול היה להסתכל מבחוץ, הוגדרה לונדון, וכנגזרת גם בריטניה כולה. מגזין טיים השתמש במונח לונדון דה סווינגינג סיטי, לונדון העיר המתנדנדת, אם תרצו. אבל הכוונה הייתה טובה. בטיים התכוונו לעיר שוקקת חיים, מלאת הייפ, מלאת אופנה, מוסיקה ואומנות, ואפילו קטות במרכאות. קטמודים שהיו לבושים בהידור ושמעו מוסיקה מתוחכמת יותר, ורוקרים מחוספסים שהיו שארית הפלטה לאוהדי ההארדקור רוק אנד רול. בקיצור, עיר שכיף לחיות בה, שבה התקבצו כל האנשים המגניבים באמת. צריך לומר שטיים לא המציא את המונח הזה, סווינגינג לונדון, אלא גרם להטמעה שלו לגבי העיר הזו. אחר כך יחנו גם את כל העשור הזה כסווינגינג סיקסטיז. הגדולה עבורי של ההגדרה הזו היא שהמאזן כבר השתנה. צעירי בריטניה עד אז נשאו עיניים לתרבות מעבר לים, ועכשיו כל העולם נשא עיניים ללונדון. עד אז, ללונדון היה מעמד של עיר יחסית אפורה, שהתאוששה במשך כ-20 שנה ממלחמת העולם השנייה וההפצצות של הגרמנים, וההבנה שתזוזה אחת לא נכונה של מטוטלת ההיסטוריה הייתה שמה אותם תחת כיבוש נאצי. עכשיו הגלגל התהפך. הפלישה הבריטית, יחד עם דברים חדשים שהגיעו מלונדון, גרמו לכך שהעיר הזו קיבלה את המיצוב הנפלא הזה, כשהביטלס, צריך להודות, הפכו למעין סמל של הסווינגיות הזו. בסוף הפרק הקודם, הביטלס כבר החלו לגבש חומרים לאלבום הבא שלהם. אבל לתדהמתו של בריין, וגם של ג'ורג' הריסון, לפחות על פי מה שסיפר ג'ון, לא היו להם מספיק שירים עבור האלבום החדש, ואף אחד מהם לא ידע איך בדיוק הוא עומד להישמע. מה שכן ג'ון ידע לספר, הוא שהמוסיקה האלקטרונית, שהכוונה שלו הייתה למוסיקה אוונגרדית, שמורכבת מקולות, צלילים ו... משחקי סאונד כמו לופים, כן נשקלת עבור האלבום החדש. מקארתי שהביא לי ידיעתו את קיומה של אוונגרדיות שכזו, הדביק גם אותו ברצון לבדוק איך מוסיקה שכזו תוכל להשתלב במוסיקה של הביטלס. מצד שני, מקארתי מאוד חיבב את המוסיקה השחורה של אמריקה, במיוחד את זו של חברת התקליטים סטאקס בתקופה הזו. רעיון אפילו עלה להקליט את האלבום החדש באולפנים של סטאקס בממפיס, אבל הרעיון הזה לא יצא אל הפועל. אבל אנחנו נראה את מקארטני מנסה לעשות סטאקס גם ב-EMI. בתחילת חודש אפריל הגיעו ג'ון ופול לגלריית האינדיקה, אותה הגלריה שבה בילה פול המון שעות בהשקות, בדיבורים וגם בהתפרפרויות. אותה גלריית האינדיקה תשחק לקראת סוף השנה גם תפקיד חשוב בשינוי הגדול מאוד שיחול על ג'ון. ג'ון שקרא המון בתקופה הזו, גם על דת וגם על רוחניות, הגיע יחד עם פול כדי למצוא ספרים מעניינים לקרוא. הוא ניגש לברי מיילס, שהיה אחד מבעלי האינדיקה וידיד טוב של פול, ושאל אותו האם יש להם ספרים של ניצגה. ברי מיילס חשב וחשב, ולא הבין למה ג'ון מתכוון. הוא גרד בראש, ואז הוא הבין. אתה מתכוון לניצ'ה. ברי מיילס שלף עבורו את הספר The Portable Nietzsche, ספר שכתב וולטר קאופמן, שהורכב מאוסף של כתבים שהוא תרגם של הפילוסוף והוגה הדעות פרדריך ניצ'ה הגרמני. במיוחד הוא התמקד בארבעת העבודות שלו שהיו הכי מוכרות. מה שנקרא ניצ'ה פור דאמיז. משם ג'ון המשיך לחטט במדפים עד שהוא נתקל בספר שנקרא The Psychedelic Experience, ספר שיצא ב-1964 וכתב דוקטור טימותי לירי, שנעזר בעוד שני עמיתים אקדמיים, ריצ'רד אלפרט ורלף מצנר. המילה פסיכדלי שבתה מיד את מבטו של ג'ון, והוא שלף את הספר מהמדף והתיישב על הספה כשהוא מדפדף בין עמודי הספר. דוקטור לירי, האמריקאי, היה במסלול די רגיל בחייו. הוא למד והתמחה בפסיכולוגיה קלינית, וכבר בגיל 30 הוא השלים את הדוקטורט שלו. אבל אירוע שקרה לו כשהוא היה בן 37, טרף עבורו את הקלפים. בזמן שהוא טייל במקסיקו, הוא ניסה פטריית פסילוציבין, פטריה שגורמת להזיות קשות, ולטריפ שמזכיר מאוד את זה של ה-LSD. טריפ שגורם לשינוי התודעה. למדתי בחמש שעות של טריפ על המוח האנושי, על פסיכולוגיה ועל התודעה האנושית, יותר ממה שלמדתי במשך 15 שנים באוניברסיטה. ככה סיפר לירי על החוויה הזו. מאז אותו האירוע, הוא החליט שזה מה שהוא רוצה להתמקד בו. ואולי מינון נכון של חומרים שכאלה יכולים לחולל פלאים בחיי אנשים. צריך לומר שהמחקרים שלו היו אמיתיים ורציניים. הוא באמת ובתמים האמין שהוא יוכל לייצר מהפכה בעולם הפסיכולוגיה. אם צריך להגדיר במשפט את הספר הזה, The Psychedelic Experience, או את נושא המחקר של לירי בו, אז בגדול זה להוכיח שסמים פסיכדלים, כמו ה-LSD, לא רק שלא מזיקים, אלא יכולים באופן ממשי לשנות את החיים לטובה. כדי להוכיח את הטענה הזו שלו, לירי ניגש בין היתר לבודהיזם ולהינדו, וניסה להשוות בין חוויות שהתקבלו בצריכת סמים שכאלה, לבין חוויות מיסטיות רוחניות של המאמינים, כשהם למשל עושים יוגה או כל פעולה שמעלה אותם מבחינה רוחנית. אפשר לעשות היקש לוגי ולהבין שלירי על הדרך ניסה להפוך את ה-LSD או כל סם פסיכדלי אחר לדת, אבל דת כזו שתשרת את האדם במקום שהאדם ישרת אותה. כדי להוכיח את הטענות שלו, לירי הביא ציטוטים מספר המתים הטיבטי, או לפחות מתרגום ישן שלו לאנגלית. ספר המתים הטיבטי נחשב לספר חוכמה עתיק יומין מהמאה ה-14, והמטרה שלו הייתה אחת, איך מכינים את הנפש לקראת המוות ולקראת הלידה המחודשת. לירי לקח את הטקסטים שנכתבו שם והשליך אותם על חוויית ההתעלות הרוחנית של ה-LSD. איך לשחרר הכל, לשים בצד את האגו ולחיות בזרימה. לטעמו של לירי זה בדיוק מה שקרה בזמן נטילת ה-LSD. המשתמש חווה תהליך שקיבל את הכינוי The Void או הריק. לא חושבים על כלום, אין את טרדות העולם הזה ואין אגו. פשוט צפים במרחב. התיאוריה הזו של לירי ריתקה מאוד את ג'ון. מאז האירוע המכונן עבורו, כשרופא השיניים של ג'ורג' החליק להם LSD לכוס התה, הוא נהג לצרוך LSD. זה הפך לחלק מהחיים שלו. ועכשיו כשיש מישהו שטוען שזה אפילו טוב, זו בהחלט הייתה מהפכה תרבותית ומהפכה אישית מטלטלת עבורו. אחד הדברים שכתב לירי בהתבסס על ספר המתים הטיבטי היה הדבר הבא. סמוך על האלוהות שלך. סמוך על השכל שלך. סמוך על החברים שלך. בכל פעם שיש לך ספק, קבע את המוח, הירגע, וצוף במורד הזרם. turn off your mind, relax and float downstream. אני מניח שהמשפט הזה נשמע לכם מאוד מאוד מוכר. ג'ון התחיל לשרבט בצד משפטים שהוא אסף מתוך הספר שנשמעו כמו פואמה קטנה ולא כמו שיר עם בית ופזמון שיש בו חריזה. ואז ג'ון קרא את מה שכתב לירי על אותו הוויד, הריק. האור הוא אנרגיית החיים. אל תחשוש ממנו. היא קנה לו. הוא חלק ממך. זכור, מעבר לזרימת החשמל חסרת המנוחה של החיים, יש את המציאות האולטימטיבית. הריק. הוויד. קצת לפני תחילת העבודה על האלבום החדש, נפגשו ג'ון, פול וג'ורג' מרטין בביתו של בריין אפשטיין, כדי לדבר על הכיוונים עבור האלבום. ג'ון הביא את השרבוט שלו לפגישה הזו, והשמיע למרטין ולפול בפעם הראשונה את מה שהיה לו. בגדול מה שהיה לו, אלה חלקי המשפטים הללו שאת חלקם הוא שינה קצת. והיה לו גם אקורד אחד ויחיד על הגיטרה, שעל גביו הוא פשוט הקריא אותם. פול שגם הוא ניסה לכתוב עם כמה שפחות אקורדים, ככה הוא סיפר לגבי אלינור ריגבי, לא יצא מגדרו יותר מדי. וגם ג'ורג' מרטין לא היה מזועזע או מופתע, למרות שזה משהו שהביטלס לא עשו עד כה. ג'ורג' מרטין פשוט הנהן בראש, וביובש האנגלי הידוע אמר, מעניין מאוד ג'ון, מעניין מאוד. בשישה באפריל 1966 זה קרה. הביטלס נכנסו לראשונה לאולפני EMI כדי להתחיל לעבוד על האלבום החדש שלהם. צריך להתעכב על העובדה שלמען האמת היו להם בעצם ברגע זה משהו כמו חמישה קטעים עבורו, שזו עובדה מדהימה לטעמי. ואם צריך לדייק, רק שלושה מהם היו ממש מוכנים להקלטה. שלושת השירים הראשונים שבעצם הביטלס יעבדו עליהם ובהם נתמקד בפרק הזה ונעסוק בתהליך היצירה שלהם, יהיו בעצם פרשנות של כל אחד מכותבי השירים, ג'ון, פול וג'ורג', לחוויית ה-LSD שלהם אם תרצו, או לחוויה פילוסופית, או לאותה דת חדשה שהם ראו בה משהו שיוכל לשנות את חייהם. Tomorrow Never Knows, Got to Get You Into My Life ו-Love You Too. של הריסון. כל חבר ביטלס בדרכו יביע את מה שהוא הרגיש כלפי הרצון לשינוי והיציאה לדרך חיים חדשה. כדי לדבר על הקטע הראשון שהוקלט, שהיה שינוי דרמטי מאיך שהביטלס עבדו עד כה באולפן, אני רוצה להזכיר לכם מה היה הדבר האחרון שהביטלס עשו באולפן ההקלטות לפני כן. זה אחד הקטעים האחרונים שהביטלס הקליטו עבור רברסול ב-11 בנובמבר 1965. מאז, עד ל-6 באפריל 1966, הם לא היו יחד באולפן. העובדה הזו ממחישה איזו תהום נפערה במשך חמישה חודשים, מחודש נובמבר 1965 ועד לאפריל 1966. במיוחד כשהקטע הראשון שהם עבדו עליו ביום ההקלטות הראשון עבור ריבולבר הוא Tomorrow Never Knows. הם עזבו את האולפן הביטלס הפולקים וחזרו כהרכב ניסיוני שמחפש וגם ממציא את עצמו מחדש. אנחנו באולפני EMI ב-6 באפריל 1966. איך מתחילים בכלל לעבוד על שיר שמורכב ממשפטים פואמים שמנוגנים באקורד אחד? מה אפשר לעשות עם קטע שכזה? ג'ון לא ידע שום דבר לגבי איך הוא רוצה שהמוסיקה תשמע, אבל דבר אחד הוא כן ידע. הוא רצה שהקול שלו, בזמן שהוא מקריא את הפואמה הזו, יישמע כאילו שהוא מטיף לקהל מאמינים, או כמו הדלי למה שנושא נאום מראש ההר. ג'ורג' מרטין סיפר מאוחר יותר שג'ון תמיד התקשה מאוד להביע את מה שהוא רצה. הוא היה הכי פחות מפורש מבין שלושת הכותבים. תמיד הייתי צריך לחפור עמוק בראש שלו כדי לגלות מה אני צריך לעשות עם השירים שלו. פה פול לעומת זאת היה הרבה יותר החלטי. פול נהג לומר, זה מה שאני חושב על השיר שלי. ג'ון נהג לתאר את זה במונחים קליניים לא מאוד מדויקים. הבקשה של ג'ון להישמע כמו מישהו שעומד על ההימלאיה ומטיף לקהל המאמינים שלו, או כמו באיזה טקס בודהיסטי טיבטי, לא הדהימה את ג'ורג' מרטין מהסיבה הפשוטה. מהרגע שג'ון הבין שאפשר לשנות את הקול שלו באולפן ולהכפיל אותו, הוא קפץ על המציאה וביקש את זה בכל הזדמנות. זו לא הייתה הפתעה עבור מרטין. מה שכן, הוא לא הצליח להבין איך הוא עומד להגשים את הבקשה המוזרה הזו להישמע כמו הדלי למה שנועם מהאברסט. לטוס לשם ולהקליט היה משהו שבטח לא היה ישים ולא היה הגיוני, ונדרש איש טכני לעניין שיפתור את זה בדלת אמות האולפן. ג'ון מבחינתו הציע משהו מאוד פרימיטיבי, להציב מיקרופון באולפן ולקשור אותו מהתקרה ככה שהוא יתנדנד, ואז המיקרופון יקלוט את הקול שלו הולך ובא, כאילו שהוא נמצא על איזשהו הר גבוה. צריך לזכור שאנחנו נמצאים כרגע באולפני EMI. באולפני EMI המעונבים, שטכנאי הסאונד מסתובבים בו בחלוקים, יש פרוטוקולים ויש תהליכים מאוד מסודרים, ולתלות את האומן מהתקרה לא הופיע באף פרוטוקול שכזה. מי שהיה עם ג'ורג' מרטין באותו היום באולפן היה טכנאי הסאונד ג'ף אמריק, יחד עם טכנאי הסאונד פיל מקדונלד. צריך לומר שזה היה בעצם הסשן הראשון של הביטלס, שבו ג'ף אמריק תפקד כטכנאי סאונד פול טיים ג'וב. הוא כן עזר והפעיל ציוד קודם לכן בהקלטות של הביטלס, אבל הפעם הבחור הצעיר הזה, בן ה-20, עלה בדרגה וביקש מאוד להרשים גם את ג'ורג' מרטין, ובטח ובטח שאת הביטלס. ואני נותן משקל וקרדיט לא מועט לסאונד ולהתקדמות הזו קדימה של הביטלס בריבולבר, לחדשנות ולרצון הזה להרשים של אמריק. עוד עובדה שצריך להדגיש היא שג'ורג' מרטין היה תרוד בתקופה הזו במרד במרכאות שלו בתנאים של אולפני EMI. הוא אסף סופר גרופ של אנשי הפקה כמו רון ריצ'רדס, ג'ון בורג'ס ופיטר סליבן, ויחד הם ייסדו את ה-Associated Independent Recordings, או בקיצור אולפני R. ולכן אני מניח שלא היה לג'ורג' מרטין זמן להתעמק בעצמו בפתרון של בעיות סבוכות באולפן, ולכן הוא ביקש מג'ף אמריק לנסות לפתור את סוגיית הקול המהדהד שג'ון ביקש להשיג. איך מייצרים קול מהדהד שכזה באולפן? זה הזמן לדבר קצת על הלזלי ספיקר. כשמו כן הוא, רמקול שמכיל בתוכו מגבר. עד כאן זה נשמע כמו רמקול סטנדרטי, למרות שהוא היה רמקול הרבה יותר עוצמתי. אבל האות בלזלי ספיקר עובר דרך עוד רכיב, שמותקן ממש בחלק העליון של הקבינט הזה, או ארון העץ הזה. החלק הזה הוא מעין מערכת של שני קרנות, שדומות לשני רמקולים של צופרים, שמורכבים על גבי מנגנון מסתובב. המשתמש על ידי כפתור חיצוני שולט במהירות הסיבוב של הצופרים הללו בשני מודים. מוד הקורל, שזה הסיבוב האיטי יותר, ומוד הטרמלו, שמושג על ידי סיבוב מהיר ומייצר מעין קול מהדהד או ויברטו. בסוף שנות ה-30, דון לזלי המציא את הלזלי ספיקר עבור אורגנים של חברת המונד, כדי להגביר ולהדהד את כל הנגינה שלהם. זה ממש נראה כמו מעין ארון דקורטיבי שמוקם ליד ההמונד, שהתחבר אליו, והלזלי ספיקר שדרג את הסאונד שלו לאותו הסאונד המהדהד. כדי להמחיש את השינוי, בואו נשמע המונד שמנגן אקורד C בסיבוב איטי, הקורל, ואת אותו הדבר במוד הטרמלו. מאוחר יותר, השימוש בלזלי ספיקר הורחב באולפן לעוד דברים. למשל, גם גיטרות הועברו דרכו וקיבלו את הקול המהדהד הזה. קצת לפני שהבריק לג'ף אמריק בראש הפתרון לבעיה של ג'ון, חברי הצוות הטכני עסקו בהרכבת לופ ראשון עבור הקטע החדש של ג'ון. הלופ הזה היה עבור הבקינג טרק, לופ שהורכב מגיטרה שעברה דרך הלזלי ספיקר, גיטרה שחוברה לאפקט פאז, וטוף טום אחד. הפעם האחרונה אגב שבה עשו הביטלס שימוש בלזלי ספיקר עם גיטרה חשמלית, הייתה בהקלטות עבור It's Only Love בשנה שעברה. כאמור, אנשי הצוות הטכני עמלו על הלופ הזה לבקינג טרק של הקטע של ג'ון, שבו נעשה גם שימוש בלזלי ספיקר. והקטע הזה הוכן בחדר הבקרה, וככה הוא נשמע. לאחר מכן חברי הצוות הטכני העטו את הקטע הזה, את הלופ הזה, בחצי המהירות, כדי שישמע ככה. בעקבות השימוש בלזלי, תוך כדי העבודה על הלופ בחדר הבקרה, צץ רעיון לג'ף אמריק. רעיון שהיה מהפכני בהחלט. למה שהם לא יעבירו דרך הלזלי קול אנושי? וככה הם יוכלו להשיג את אותו הקול המהדהד שג'ון כל כך רצה. אמריק סיפר למרטין על הרעיון, קיבל את אישורו, ואז גייס את טכנאי הסאונד קן טאוזנד כדי לעשות את ההתאמות והחיוותים שנדרשו כדי לחבר מיקרופון ללזלי, כדי שיקלוט קול אנושי. את ההתאמות הללו היה צריך לעשות לאור העובדה הפשוטה. זה לא נעשה קודם לכן. לאחר סיום ההתאמות הללו וכשהלופ היה מוכן, חברי צוות האולפן קראו לחברי הביטלס שהמתינו לסיום העבודה על הלופ וסיפרו להם על התגלית המהפכנית. על גבי הלופ המועט, ג'ון הוזמן לשיר את הפואמה שלו, כשהקול שלו עובר דרך הלזלי ספיקר ונשמע מהדהד. רינגו הוזמן למערכת התופים כדי להקליט את ערוץ התופים. פול וג'ורג' עלו יחדיו לחדר הבקרה כדי להאזין לניסוי הזה. טכנאי האולפן פיל מקדונלד היה אחראי להפעיל את הלופ, ואז החלה ההקלטה. זה בדיוק מה שג'ון רצה. ככה הוא דמיין את הקול שלו בקטע הזה. מהדהד כמו הדלי למה בפסגת האברסט. הוא חייך ואישר מהאולפן עם האגודל שהוא מרוצה. פול וג'ורג' עודדו אותו מחדר הבקרה. זה הדלי לנון, זה פשוט מדהים. הגרסה הראשונית הזו קיבלה את הכינוי מרק 1 או The Void, הריק. עכשיו כשהייתה את הגרסה הראשונית הזו וניסיון ההקלטה של הקול של ג'ון הוכתר כהצלחה, פול וג'ורג' היו ממש נרגשים והתחילו לזרוק רעיונות. הריסון ישר הלך לכיוון ההודי והציע את הטמפורה, כלי גדול שהיה אולי קצת יותר קטן מסיטר, אבל הפיק צלילים חזקים. זה מושלם עבור הקטע הזה, ג'ון, הוא ניסה לשכנע אותו. יש לו צליל מזמזם שייתן לכל השיר נופח מזרחי. ג'ון שמאוד העריך את המוסיקה ההודית, כמו שהוא סיפר למורין קלייב, הסכים עם ג'ורג'. פול ורינגו דיברו יחד על חטיבת הקצב. פול הציע שרינגו ייקח את מה שהוא עשה בטייק הראשון, ויוסיף לו מעין הפסקה או דילוג מתודי שכזה. משהו שיהפוך אותו למעט מזרחי. בסופו של דבר, מה שרינגו ניגן היה מעין וריאציה או שימוש בפאטרן דומה למשהו תופף ב-Ticket to Ride. ברוח הניסיונית הזו שבה עושים דברים באופן שונה, ג'ף אמריק שם לב שטוף הבאס של רינגו מהדהד מדי, והוא ניסה לרכך אותו מעט כשהוא דחף לתוך טוף הבאס סוודר. כולם היו מוכנים עכשיו להקליט את טייק 2. ג'ון בשירה דרך הלזלי ספיקר, ג'ורג' בגיטרה, פול בבאס ורינגו בטופים. הטייק הזה הופסק כעבור חצי דקה עקב טעות, אבל טייק 3 כבר היה מושלם. כדי לקבל מושג איך הוא נשמע פחות או יותר, הנה גרסה שהורידו ממנה את הלופים, וככה בערך נשמע השיר הזה עכשיו. כדי לסגור את סשן ההקלטות הזה בשישה באפריל 1966, נעשתה עוד בדיקה או טסט כשהוקלט סולו גיטרה שאותו הפכו צוות האולפן ללופ שמוקסס על גבי הטייק הזה. אני מניח שזה נעשה על מנת לבדוק התכנות וגם כדי להדגים לחברי הלהקה איך מייצרים דבר שכזה, איך מייצרים לופ. לג'ון, פול וג'ורג' היו בבית מכשירי הקלטה, ולכן הם נתבקשו להגיע למחרת עם לופים שהם חושבים שאפשר יהיה לשלב בקטע הזה. ככה נסגר היום הראשון והמסעיר להקלטה של מה שיהיה האלבום ריבולבר. אני רוצה לדבר קצת על הנושא של לופים, ומה זה בכלל אומר? ג'ורג' מרטין לא היה זר בכלל למושג הזה שבו אתה משמיע קטע שחוזר על עצמו, עד כדי כך שהוא מייצר מוסיקה משל עצמו. במיני הסדרה על ג'ורג' מרטין סיפרנו שב-1962, ממש רגע לפני שהוא פגש את הביטלס, ג'ורג' מרטין שיחק עם לופים בקטע אינסטרומנטלי שהוא יצר תחת שם בדוי, קטע בשם טיים ביט, שראה אור תחת האומן ריי קתודה, שזה משחק מילים על השפורפרת הקתודית. ג'ורג' מרטין לא היה היחיד שעסק בלופים ובחיבור צלילים לכדי סאונד חדש. הזכרתי בפרק הקודם את לוציאנו בריו, האיטלקי, שמקארטני השתתף בהרצאה שלו בלונדון לפני תחילת ההקלטות לאלבום הזה, והיה גם את קארל היינז שטוקהאוזן, המלחין הגרמני, שייצר גם הוא שיטות שנחשבו למהפכניות בתחום המוסיקה האלקטרונית. ומקארטני בתקופה הזו מאוד הושפע ממה שהשניים הללו עשו. כמו שהזכרתי בפרק הקודם, פול הדביק גם את ג'ון בהתלהבות שלו. אז מה זה בעצם לופ? בעידן שלנו זה נשמע כמו בדיחה. בכל תוכנת עריכה הכי קיקיונית שקיימת, תוכלו תוך שתי דקות להעמיד קטע סאונד שחוזר על עצמו, אז מה העניין? אנחנו צריכים לזכור שבפרק הזה, חזרנו יחד עם מכונת הזמן שלי ל-1966. שם אין תוכנת עריכה, אלא סרטי הקלטה מגנטיים פיזיים שעליהם מקליטים בעזרת מכונת הקלטה שיודעת לחלק אותו לערוצים. אז ב-1966, כדי להשיג לופ, למשל אותו לופ שעמלו עליו בחדר הבקרה באותו היום, היה צריך קודם למקסס את הכלים יחד לקטע אחד קטן, ואז ממש פיזית לחתוך את סרט ההקלטה לאיזשהו קטע קטן ולסגור איתו מעגל או להדביק אותו יחדיו. ואז להשמיע אותו במכונת הקלטה אחת ולהקליט את החזרה הלופית שלו במכונת הקלטה אחרת. ממש עבודה סיזיפית לגמרי. ומה קורה אם טעית ואתה רוצה לתקן או להקליט משהו אחר? שוב כל התהליך מההתחלה. בשבעה באפריל 1966, היום השני לעבודה על האלבום החדש שלהם, הגיעו חברי הלהקה עם הלופים שהם הכינו בבית. לא ממש ברור מי הביא מה, אבל די ברור שמקארטני הביא, כמו שמתארים את זה בספרות, שקית מלאה בחתיכות סרטי הקלטה של לופים. עכשיו נותרה מלאכת הסינון. מתוך שלל הלופים שחלקם פשוט לא היה שמיש, נבחרו 5. המפורסם ביותר הוא צליל השכפים. מה שפול הביא הוא לופ של הקלטה של איש צוחק, לא ברור אם זה הוא עצמו או משהו שהוא הקליט, אבל ברברס אינג'ינירינג זה נשמע ככה. מה שג'ורג' מרטין יחד עם פול מקארטני רצו לבדוק, זה האם אפשר לייצר מתוך הלופ משהו אחר. הם ניסו לנגן אותם הפוך, מה שבמקרה של הלופ הספציפי הזה נשמע ככה. חלק מהבדיקה של ג'ורג' מרטין יחד עם פול, הייתה גם להאיץ את הלופ, ולראות האם מתקבל משהו שונה. וזה מה שהתקבל כשהם האיצו את אותה הקלטה מהופכת של האיש הצוחק שהביא פול. זה בדיוק כל הקסם. מהקלטה של איש צוחק, הצליחו ג'ורג' מרטין ופול לייצר משהו אחר לחלוטין. צליל של שכפים. הלופ הבא שנעשה בו שימוש, ושוב, לא ידוע בדיוק מי המקור שלו, כנראה פול, שקליט קטע מתוך אחד התקליטים הקלאסיים שלו, נשמע קטע של תזמורת שמנגנת אקורד סי במול. ככה זה נשמע. וככה זה נשמע במהופך ואז מואץ. בין 5 הלופים שנבחרו היה גם צליל סיטר עולה, שהביא ככל הנראה ג'ורג', שנשמע ככה. ואחרי שהופך והואץ, קיבל משמעות חדשה. ג'ון ככל הנראה תרם הקלטת מלוטרון מחדר המוזיקה שלו, שנשמעה ככה. ואחרי שהיא קיבלה את הטיפול של ג'ורג' מרטין, היא הפכה למשהו אחר לגמרי. נשמע עכשיו את מקארטני מספר ומדגים למפיק ריק רובין בדוקומנטרי המצוין מקארטני 321 שפורסם ב-2021 על העבודה על הלופים הללו.
You talk to George about these things. George, what if we played it backwards and then what if we did that? Well, and he'd sort of, he'd go along with it.
Yeah.
Because there were a lot of other producers on EMI. I'm sure they would have just said, another time, let's get the record done, you know. And wouldn't have been interested in backwards noises yeah. or tape loops. I had an old tape recorder that you could put, make a loop. Instead of the 2 reels of tape, you could make a little loop that would go round and round and round. There's a little button that says superimpose. It keeps recording forever and ever and ever and ever and ever. So once you've gone round, what was there is still there, but it's now going in the background a bit.
And there's always a random aspect to this because you don't really have control of the rhythm.
Yeah, absolutely. It's a bit of an art because you've got to know when to stop.
Yeah.
Because you're going to go down, 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 down. And, you know, you've got to sort of stop soon. Because otherwise you've wiped out those 2 original ideas.
עכשיו כשנבחרו 5 הלופים, וכדי לעשות את הכל באופן סימולטני, נעשה שימוש ב6 מכונות הקלטה בו זמנית. על כל מכונה הופקד טכנאי אחד עם לופ אחד. כשהם ניגנו את הסלילים במכונות ההקלטה, הם השתמשו בעפרונות כדי לסובב סביבם את הסרט המגנטי שמודבק בזמן שמכונת ההקלטה משמיעה אותם. חמשת מכונות ההקלטה הנוספות היו נדרשות כדי שבכל פעם שידרש יושמע לופ מסוים מתוך מכונת הקלטה ספציפית, ואותו יקליטו על גבי מכונת ההקלטה העיקרית, נקרא לזה. ג'ף אמריק תיאר את זה כמחזה סוריאליסטי לגמרי. בואו נשמע את ג'ון מספר על זה בריאיון בהמשך 1966 לקני אברט.
Do you have tape recorders in your house?
Yes.
A few. And you just chat away?
Yes. Do loops and whatever you do.
Ah, loops. Now this is a thing.
Yes, loops.
Yeah, from tomorrow never knows. Paul said that he just took a few of his loops to the studio.
Yes, he made them at home on his tape. In the key of whatever the key was, and it was just near the inn. And we had six fellows with pencils holding them on.
Yeah.
On six machines, and very desirable, the whole effect.
על כל העבודה של תזמורת הלופים הזו, ניצחו ג'ורג' מרטין והטכנאים שלו מחדר הבקרה, יחד עם חברי הביטלס. ג'ף אמריק סיפר על התהליך הזה של שילוב הלופים על גבי הטק השלישי מהיום הקודם. בחדר הבקרה, ג'ורג' מרטין ואני הצטופפנו מעל הקונסולה, מרימים ומורידים את הסאונד לכל הצעקות של ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו שחילקו הוראות. בואו נשמיע עכשיו את השחף הזה. הקונסולה הפכה לסוג של סינתיסייזר, ואנחנו ניגענו עליה כמו על כלי נגינה. בהמשך ג'ון התבקש להקליט שוב את הקול שלו, הפעם ללא הלזלי. ג'ורג' מרטין חשב לעשות שילוב של שני הקולות. חלק מהשיר יהיה ללא הלזלי, וחלק עם אותו אפקט הוויברטו הזה של הלזלי. ועדיין, גם על הקול שלא עבר דרך הלזלי, ג'ון הרי רצה הכפלה. כדי להשיג את אפקט הדאבל טרקינג, שעד כה היה מושג בעזרת שני הקלטות שונות, נעשה שימוש ברעיון שהיה לטכנאי הסאונד קן טאוזנד. מה אם פשוט נשמיע את אותו הטרק בדילי מסוים על גבי הטרק המקורי של הווקלס, ואז נקבל אפקט של קול מוכפל. עוד הישג אולפני תוך כדי העבודה על ריבולבר, ה-ADT, ה-Artificial Double Tracking. בואו נשמע את טרק הקול של ג'ון המוכפל מול הקול של ג'ון שעבר את תהליך הלזלי.
Turn up your mind, relax and float downstream. It is not dying. It is not dying. That love is all and love is everyone.
באותו היום, ב-7 באפריל, ניתן לקטע הזה גם שמו הסופי. ממרק 1 הוא הפך להיות Tomorrow Never Knows. על הביטוי המוזר הזה קיבל קרדיט לא אחר מאשר רינגו. רינגו שהיה ידוע בהברקות הקטנות שלו, כמו למשל A Hard Day's Night, נהג מדי פעם לפלוט משפטים שכאלה. למשל, ב-22 בפברואר 1964, כשהביטלס חזרו מסיבוב ההופעות המאולתר המהיר בארצות הברית, הם התראיינו בשדה התעופה בלונדון עבור תוכנית הטלוויזיה גרנדסטנד של ה-BBC. בריאיון הזה, רינגו סיפר על אירוע מוזר שאירה בוושינגטון, בשגרירות בריטניה. כשהביטלס שהוזמנו לשגרירות אחרי ההופעה בקולוסיאום בוושינגטון הגיעו לשם, הם הופתעו לקבל יחס מאוד חם, אפילו חם מאוד. בחורה צעירה התנפלה שם על רינגו עם מספריים והחלה לחתוך קצוות מהשיער שלו. ככה רינגו סיפר על האירוע הזה בריאיון בשדה התעופה, כשהוא אמר, מה אפשר לומר על זה? המחר לעולם לא יודע. ג'ון פרץ בצחוק כשהוא שמע את המשפט, אבל כנראה שגם יחסן אותו בתת המודע שלו. בשבעה באפריל 1966, המשפט הזה התאים לו בדיוק לשיר חוויית ה-LSD שלו. אבל ג'ון טען גם שהוא בחר בכותרת המבודחת הזו של רינגו כדי להוריד את הרצינות התהומית מקטע פילוסופי שכזה.
Now, Ringo, I hear you were manhandled at the embassy ball. Is this right?
Not really. Someone just cut a bit of my hair.
Let's have a look. You seem to have got plenty left.
You see the difference? That's longer this side.
What happened exactly?
I don't know. I was just talking, having an interview, just like I am now. I was talking away, and then there it goes. And I look round, there's about 400 people just smiling, you see. We had that in the other program. You know, so you can't blame, you know, what can you say?
What can you say?
Oh, yeah, tomorrow okay. Never knows.
ב-22 באפריל, כבר עמוק לתוך ההקלטות של ריבולבר, ג'ורג' מרטין יחזור לקטע הזה שוב. זוכרים את הקטע של הטמפורה שהציע ג'ורג'? ג'ורג' רצה כל כך להכניס את האימפקט שלו לקטע הזה, והוא דיבר נון-סטופ על הטמפורה, ועל כמה שהצליל הזה יכול להתאים עבור הקטע הזה. ביום הזה, הוא כבר הביא את הטמפורה לאולפן, וביקש לתרום את הלופ האחרון לקטע הזה. ג'ורג' הוקלט כשהוא מנגן תו אחד, שאותו הפך ג'ף אמריק ללופ. את הלופ הזה, שמחזק מאוד את האחיזה ההודית של הקטע הזה, אותו תו יחיד, אמריק שתל מאחורה במיקס, כשהוא קיבל את הכבוד להיות גם התו הפותח, או הצליל הראשון שיפתח את הקטע המהפכני הזה. באותו יום, ב-22 באפריל, התווסף גם אורגן, שכנראה ניגן עליו ג'ון, וגם טמבורין, שככל הנראה רינגו הקיש עליהם. סולו הגיטרה המאופך היה תוספת של הרגע האחרון, והסברה היא שהוא שארית מסולו הגיטרה שניגן מקארטני עבור טקסמן, שעוד נגיע אליו בפרק הבא, רק שהוא הועט והושמע לאחור. ככה נשמע סולו הגיטרה המקורי לפני ההיפוך. הטאצ' הסופי עבור הקטע הזה היה שארית של קטע פסנתר שהוקלט עוד עבור הטייק הראשון ולא נעשה בו שימוש. הקטע הזה נכנס לפייד אאוט. כמו שאמרתי גם בפרק הקודם, הקטע הזה Tomorrow Never Knows משקף פה בעצם את סך הניסיוניות של הביטלס in a nutshell. אלה בטח לא הביטלס של She Loves You, וזה בטח לא רוק אנד רול או פופ. זו מוסיקה ניסיונית, אוונגרדית, מעיזה ופורצת דרך. ורק התחלנו לעבוד על ריבולבר. נחזור חזרה ליום ההקלטות השני לאלבום ריבולבר, ה-7 באפריל 1966. אם אתם נדהמים ממה שקרה באולפן עד כה ביום הזה, ביום שבו הונחה סימפוניית הלופים על גבי Tomorrow Never Knows, אתם תופתעו עוד יותר לדעת שלאחר הביצוע המרשים הזה, עברו הביטלס לעבוד על הפרשנות של מקארטני לחוויית ה-LSD משנת התודעה שלו. זה כאילו שמדובר בשתי להקות שונות. כי בקטע הזה, מקארטני, שכאמור ידע בדיוק מה הוא רוצה, גרר את הביטלס לגזרת ה-Rhythm and Blues ולמוסיקה השחורה. או כמו שאני קורא לזה, הביטלס עברו במרכאות מאולפני EMI לאולפני Stax. בסביבות השעה 8 בערב, הביטלס התחילו לעבוד על Got to Get You Into My Life של מקארטני. אותו שיר שהוא כתב אחרי חוויית ה-LSD בבית של טרה בראון בסוף 1965. אם ג'ון כתב איך זה להיות בפנים, בתוך חוויית ה-LSD, אז פול כתב מבחוץ. יש את החוויה הזו, היא עוזרת לי, ואני רוצה אותה בחיי. אם לנון בחר להתייחס לחוויה הזו כמיסטית ודתית, פול בחר להתייחס אליה כאל אהובה רומנטית. וזה פשוט נפלא לראות את ההבדל בין שתי הגישות הללו. מקארטני, למרות שנחשף לאבנגרד ולמוסיקה האלקטרונית, העדיף בשלב הזה להשתמש בדברים שהוא למד בשירים של אחרים. המוסיקה של סטאקס, מוטאון ואטלנטיק קסמה לו הרבה יותר. פלסטיק סול, ככה מקארטני אהב להשאיל מציטוט מתוך כתבה שכינתה ככה את מה שעשו הרולינג סטונס. את שם השיר הזה, Got to Get You Into My Life, מקארטני ככל הנראה השאיל משיר של סולומון ברק, שנקרא Got to Get You Off My Mind, וראה אור ב-1965. You found סולומון הצעיר בן גילם של חברי הביטלס שהיה חתום בחברת אטלנטיק כתב את השיר הזה בסוף 1964 והיו לו שתי שותפות לכתיבה, אשתו השנייה ואימא שלו. בשיר של סולומון זה נראה שהוא כותב הפוך ממקארטני, איך לשכוח מהאהובה ולהוציא אותה מהחיים. אבל האמת היא שגם סולומון לא התכוון ליחסים רומנטיים. השיר הזה נכתב זמן קצר אחרי הרצח של סם קוק בדצמבר 1964. סולומון, מתוך כאב גדול, פשוט רצה לשכוח. מקארטני לא רק שלא רוצה לשכוח, אלא רוצה גם להטמיע את ההרגל החדש הזה בחייו. חמשת הטייקים הראשונים לשיר של פול היו בעצם ניסוי וטעייה, ורק בטייק 5 הם הצליחו להבין איך השיר הזה אמור להישמע, ועדיין הוא רחוק מהתצורה הסופית שלו. אחד הדברים הנהדרים בקופסת הדלוקס החדשה של האלבום ריבולבר הוא ההסתכלות על אבולוציה של שירים באולפן. נראה את זה קורה בפרקים הבאים לגבי ילו סאבמרין, נראה את זה אוטוטו קורה לגבי Love You Too, אבל הפירוט האבולוציוני הגדול ביותר בקופסה הזו הוא לגבי Got To Get You Into My Life. ואם לא אמרתי את זה עד עכשיו, אז זו קופסה פשוט מופלאה שאני לא מפסיק להאזין לה. בשלב הזה, שני דברים היו תעלומה עבור הביטלס וג'ורג' מרטין לגבי השיר החדש הזה של פול. באיזה כיוון כלי, אינסטרומנטלי, הם רוצים ללכת? ולכן בטייק 5 אפשר לשמוע רק את התופים של רינגו, איזו גיטרה קטנה ואורגן שיש האומרים שניגן עליו ג'ורג' מרטין, ויש כאלה שאומרים פול. לי זה נשמע פול. האורגן הזה היה שם בכוונה תחילה, כדי שיהיה מעין פלייס הולדר, רק כדי למלא את החלל עד שיחליטו מה לעשות עם השיר. הדבר השני שהיה נשגב מבינתם היה איך פותחים שיר שכזה. ואת הדיון על כך נשמע עכשיו, יחד עם קטע קטן מטייק 5. בדיון הזה תשמעו את ג'ון, פול, ג'ורג' מרטין ורינגו, מתדיינים האם להתחיל עם אורגן לפני הספירה או אחרי הספירה של ג'ורג'. ולבסוף ההחלטה היא שג'ורג' יספור ואז ייכנס האורגן. הדבר המובהק שאפשר לשמוע בגרסה הרזה והאיטית יותר הזו של השיר של פול, הוא את מארג הקולות הנהדר. בפרק הקודם דיברתי על ההשפעה של הביץ' בויז ועל ההשפעה של הכתיבה של בריין ווילסון על פול ולהפך, ואני חושב שהביטלס היו מתחרים לא רעים בכלל למארג הקולות השמימי שידעו הביץ' בויז לעשות. הרמוניות שממש צובטות בלב. שימו לב לקטע שבאמת חבל שלא נכנס למוצר המוגמר, כשהביטלס בהרמוניה נהדרת שרים I Need Your Love. כשאני חושב על הגרסאות הראשונות האלה של השירים עד כה, Mark 1 עבור Tomorrow Never Knows, והגרסה הזאת, Take 5, עבור Got To Get You Into My Life, ואחר כך נשמע גם את הגרסה הראשונית ל-Love You Too, מתעורר בי מין חשק לאלבום של גרסאות ראשוניות לשירים של ריבולבר. ככה, ערומות ובסיסיות. זה היה יכול להיות דווקא אלבום רזה וניסיוני להפליא, לדעתי. Revolver Naked. למחרת חברי הלהקה חזרו לאולפן כדי לגשת לשיר אחרת לגמרי. באופן מוזר ולא הכי ניסיוני, הם החליטו לתת לו עיבוד רוקי די סטנדרטי. גיטרות בס טופים. מה שכן, לראשונה אנחנו שומעים את ריף הגיטרה הפאזי שמנגן ג'ורג' הריסון, שיהיה הבסיס למה שינגנו כלי הנשיפה בגרסה הסופית, ויהיה הבסיס לעוד משהו, לריף הכל כך מוכר של פייפרבק רייטר. אני מודה שכשהשתחררה הגרסה הרוקית הזו, הייתי מאוד מופתע לטובה ממנה. אמנם אין את הסוליות הגדולה של התוצר הסופי, אבל איזה יופי של גרסה רוקית בועטת שמתחברת היטב גם לאסיד רוק של ג'ון, וגם לצד יותר קשוח של חוויית LSD. הגרסה הסולית עם כלי הנשיפה הופכת את חוויית ה-LSD למשהו חלומי יותר. חוויית קשת בענן שכזו. ואולי זה מה שרצה מקארטני להעביר לגביה. בכל מקרה, איזה יופי לשמוע את הביטלס משחקים באולפן בגישות שונות עבור השיר הנפלא הזה של פול. ככה עם שתי גישות שונות לאותו המקרר, או אותו השיר, טייק 5 וטייק 8, הביטלס יצאו לחופשת הסופה שלהם. כשהם חזרו, לא היה להם עדיין רעיון אחר לגבי השיר הזה, ולכן הגישה הרוקית או טייק 8 עדיין תוחזקו והוקלטו עבורה עוד אוברדאבים של קטעי גיטרות. מטעמי עיסוקים אחרים שעליהם עוד נדבר בפרק הבא, כמו למשל סינגל חדש שהיה צריך להוציא, השיר הזה בתצורה הזו הונח בצד לכמעט חודש שלם. במשך התקופה הזו, המשיכה לסול גברה על מקארטני, והוא הבין שכלי נשיפה בסגנון שהכילו קטעי סול ורית'ם אנד בלוז אמריקאים, זה בדיוק מה שהוא רוצה. ממש כמו בקטע של סולומון ברק, שממנו הוא קיבל השראה גם לשם של השיר. מה גם שהביטלס לא עשו כזה דבר עד עכשיו, ואמרנו שריבולבר הוא אלבום של חדשנות, והמצאה של דברים מחדש ובגישה אחרת, אז למה לא? במהלך חקר המוסיקה שלו ברבעון הראשון של 1966, פול נתקל בהרכב שערב בנגינה שלו גם ג'אז וגם סול, והופיע במועדונים בלונדון. אחד המועדונים אגב היה הבאגו ניילס, המועדון שבו יפגוש בשנה הבאה פול את לינדה איסטמן. להרכב הזה קראו ג'ורג'י פיים and the blue flames, ואדי תורנטון, אחד מנגני הסקסופון בהרכב הזה, הגדיל וסיפר אפילו שהם אלה שניגנו במועדון ביום שפול ולינדה נפגשו. חיפשתי עדות לכך בליריקס של מג'יק של מקארטני, שבדיוק מספר על האירוע הזה של הפגישה של פול ולינדה, ולא מצאתי שום רמז לכך. בכל מקרה, פול מאוד אהב את הצליל של ההרכב הזה, ולכן כשההחלטה נפלה להקליט הרכב כלי נשיפה או הרכב ברס עבור השיר שלו, הוא מאוד רצה ששני נגנים מתוך ההרכב הזה ישתתפו בהקלטה. אדי תורנטון שניגן על סקסופון טנור וגלן יוז שניגן על סקסופון בריטון הוזמנו לסשן אולפני ב-EMI, ב-18 במאי, אבל לצערו הגדול של גלן יוז, הוא היה חולה באותו היום, ולא יכול היה להגיע. ומהר מאוד נמצא המחליף מתוך ההרכב, פיטר קו. הייתה רק בעיונת קטנטונת שבחרו לא כל כך להתייחס אליה. פיטר קו ניגן גם הוא על סקסופון טנור, כמו אדי תורנטון, אבל בכל זאת, שניהם הגיעו לאולפן באותו היום, וככה סיפר המחליף פיטר קו. הביטלס רצו תחושת ג'אז בשיר. פול וג'ורג' מרטין היו האחראים. לא היה כתוב כלום, אבל פול ישב ליד הפסנתר, והראה לנו מה הוא רוצה, וניגענו יחד עם חטיבת הקצב שהייתה באוזניות שלנו. אני זוכר שניסינו את זה כמה וכמה פעמים, כדי לקבל את ההרגשה הנכונה. ואז ג'ון, שהיה בחדר הבקרה, פתאום יצא, הרים את האגודל שלו וצעק, יש לנו את זה. ג'ורג' הריסון התערב ממש מעט, ורינגו ישב בצד ושיחק בדמקה. את אותו הדבר לגבי חוסר התכנון של מה שינגנו כלי הנשיפה, סיפר גם נגן החצוצרה לס קונדון. הוא סיפר שהם פשוט ניגנו כמה ורסיות, שמהם הביטלס היו אמורים לבחור משהו. בנוסף, ניגנו בסשן הזה עוד סקסופוניסט ועוד חצוצרן. וזו בעצם הפעם הראשונה שג'ף אמריק השתמש בשיטת המיקרופון בתוך הלוע של כלי הנשיפה, כמו שהוא יעשה גם בהקלטות ל-Good Morning, Good Morning. בתום ההקלטות של הברס, נבחרו הקטעים הטובים ביותר, והם שולבו על גבי טרק הבסיס של טייק 8, כשהגיטרות של ג'ון וג'ורג' יקברו איפשהו מאחורה במיקס. בשלב הזה פול כבר הרגיש משוחרר מספיק כדי להקליט מחדש גם את טרק הווקלס שלו שהוכפל. כשהגיע הזמן להכין את המיקס הסופי לשיר, מקארטני עדיין לא חשב שתזמורת הברס הקטנה שלו העבירה את הבומבסטיות הגדולה שהוא רצה. הוא אמר לג'ורג' מרטין, הלוואי והיינו יכולים לגרום לכלי הנשיפה להישמע גדולים יותר. ג'ורג' מרטין ענה ובצדק, שאין סיכוי שהם יחזרו שוב להקליט, כי א', אין תקציב יותר, וב', צריך כבר לסיים את האלבום. והנה עוד פתרון אולפני שעלה לג'ף אמריק. אם הם יודעים לעשות ADT לכל אנושי ולגרום לו להישמע כאילו שהוא מוכפל, אז מה הבעיה לעשות את זה גם לכלי הנשיפה? וזה בעצם, גבירותיי ורבותיי, השינוי הגדול של ריבולבר בקצרה. כל בעיה אפשר לפתור בדלת אמות האולפן. הכל פתיר. הקנבס שם. רק צריך לצייר. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. And suddenly I see you. Did I tell you I need you? התוצאה היא אחד הקטעים המרשימים ביותר של הביטלס. הפקה מדהימה, טופים נפלאים, כלי נשיפה מרשימים מאוד, ושירה פשוט נפלאה של מקארטני, ובמיוחד קטע הדיבור שלו לקראת הסוף. והדבר שאני הכי אוהב הוא השילוב של שתי הגישות שמתמזגות לרגע כשריף הגיטרה החשמלית, שמנגנת בעצם גרסה מוקדמת לריף של פייפר בקרייטר, מגיחה מתוך כלי הנשיפה, עולה עליהם, ואז שוב כלי הנשיפה חוזרים להיות דומיננטיים. וזה נפלא לשמוע את זה קורה בדיוק כמו ב-Tomorrow Never Knows עם הריף של טקסמן. ובכלל, נפלא להבין שיש קשר בין הדברים. השירים לא צפים במרחב כמו זרים האחד לשני. יש בהם תמה מרכזית ואפילו חיבורים. אני גם נהנה מאוד לשמוע את שני השירים המנוגדים האלה כביכול בגישה המוזיקלית שלהם, סוגרים יחד את האלבום המופלא הזה, שמסתובב או revolves סביב התמה של חיים של אדם, שמורכבים מהילדות, מאהבה, עצלנות, בדידות, כסף, הזדקנות, וכן גם מחוויות שהוגברו על ידי חוויית ה-LSD. ביניהן גם המוות, או ההכנה למוות. נחזור חזרה ל-11 באפריל 1966. השיר השלישי שהוקלט עבור האלבום, או עבור טרילוגיית ה-LSD הפילוסופית הזו, הייתה הפרשנות של ג'ורג' הריסון לעניין. באותו היום שבו הונחה הגרסה החשמלית של Got to Get You Into My Life, לאחר הפסקת סוף השבוע של הביטלס, הם התחילו לעבוד על הקטע של הריסון. על הקטע הזה, חסר השם שכתב הריסון, שמזכיר לי דווקא מאוד את הפואמיות של ג'ון ב-Tomorrow Never Knows, רק באופן פחות מטיף ופחות דרמטי, דובר כבר בריאיון של ג'ורג' עם מורין קלייב בפברואר. ככה כתבה מורין. התשוקה הרומנטית השנייה של ג'ורג' היא מוסיקה. הוא אומר שזו הדת שלו, והוא מודאג מכך לא מעט. הוא היה רוצה לכתוב שירים טובים, כפי שעושים לנון ומקארטני, אבל יש לו בעיה עם המילים. פאטי מבקשת כל הזמן שיכתוב יותר מילים יפות, הוא אומר. קולו נשמע ממכשיר ההקלטה עם יצירה חדשה שכתב. תאהבי אותי כמה שתוכלי, לפני שאהיה אדם זקן ומת. ג'ורג' מודע לכך שהמילים הללו לא ממש יפות. ג'ורג' סיפר למורין עד כמה תופסת המוזיקה האודית תפקיד בחייו. ככה היא כתבה. כשזו לא הגיטרה, זה הסיטר. עבור ג'ורג', הכלי הזה ששייך למוסיקה ההודית הקלאסית, נתן משמעות חדשה לחיים. הוא הלך לשמוע את רבי שנקר מנגן בפסטיבל הול. לא יכולתי להאמין לזה, הוא אמר. זה היה בדיוק כמו כל הדברים הגדולים שחשבת עליהם. כולם יוצאים בבת אחת. הוא ניגש לאינדיקראפט, שזו הייתה חנות לכלי מוזיקה הודים, וקנה כמה סיטרים. הוא התיישב על השטיח ועיכל את רגליו כמו שעושה רבי בתמונה. הרגליים שלו נרדמו, וכשהוא נעמד, הוא נפל. הלוואי ויכולתי לשבת על הרצפה כמו רבי, הוא אמר ברצינות. הכלי מתוסבך, וההתלהבות של ג'ורג' אומנם לא מגבירה את ההבנה בו, אבל היא מדבקת. הוא מתעקש שאספור איתו את 16 הפעימות בקטעים מסוימים. הוא מעכל את פיו כדי לשיר עם הגברת האודית הזקנה בת ה-70 בתקליט שברקע. הוא שקל לנסוע להודו לשש שנים כדי לנגן כמו שצריך על הסיטר, אבל הוא חושב שהוא התגעגע לחבריו. רגע לפני שנרדמתי לילה אחד, חשבתי, איך זה ירגיש להיות בתוך הסיטר של רבי? המילים של הפואמה הזו, של ג'ורג', הפואמה החדשה, לא עסקו ישירות בחוויית ה-LSD, אבל הם עסקו באותו אופן פילוסופי שאולי יכול היה להתקבל מחוויה שכזו, ומאוד מתכתב עם מה שריבולבר מנסה להעביר. עיסוק בחיים, אבל גם במוות. המוות מאוד נוכח בריבולבר, אם זה בטקסמן, אם זה באלינור ריגבי, בשיר השינה של לנון, כי השינה היא הרי מוות קטן, מוות של יחסי אהבה, ועד לבויד ב-Tomorrow Never Knows. הנושא הזה העסיק מאוד את ג'ורג', ואפשר לראות את זה בשיר שנכתב גם הוא באותה התקופה, באופן די ישיר על הנושא של המוות וההכנה למוות, אותו הנושא שעסק בו ספר המתים הטיבטי, שיר שג'ורג' כתב בשם Art of Dying. בפואמה הזו החדשה, ג'ורג' מדבר בעצם על השבריריות של החיים, ומה צריך לעשות כדי לחיות ולשפר אותם. למרות שהמוות עורב מעבר לפינה, ולפעמים זה נדמה לי שג'ורג' בכלל מתכוון למוות הקריירה שלו, שהוא חושש ממנו עקב חוסר ההצלחה שלו לכתוב שירים כמו לנון ומקארטני. הזוגיות או האהבה הופכים כאן למנטרה מנחמת. Make love all day long. ועדיין הרצון לגדול מוסיקלית לא עוזב אותו. Make love singing songs. מבחינתו לעשות אהבה ולעשות מוסיקה, זה מה שעושים כל היום בעולם אוטופי שכזה. תאהבי אותי כל עוד את יכולה, לפני שאהיה איש זקן ומת. תקופת חיים היא כה קצרה, אחת חדשה אי אפשר לקנות, אבל מה שיש לך משמעותי מאוד בעיניי. עם כל היופי של מה שג'ורג' כתב, בהחלט אפשר לראות את מה שהוא דיבר עליו, את אותו קושי עם ליריקות ואת אותה עצלנות לירית במרכאות. הרעיון מאוד 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 יפה, אבל אני מודה שהביצוע הלירי טעון שיפור. את הקטע הזה ג'ורג' כתב בכוונה תחילה על מנת שיהיה קטע סיטר. עברו כמה חודשים מאז ההקלטה של נורוויג'ן ווד, ויכולות הסיטר שלו הלכו והשתכללו. והוא הרגיש בטוח מספיק כדי לייצר משהו שהוא יותר מאשר קישוט עבור שיר. את השיר או הפואמה או הקטע הזה הביא ג'ורג' לאולפן ב-11 באפריל, וכבר בגרסה הראשונית שלו אפשר לשמוע את ג'ורג' עושה את קולות הריף של הסיטר. הגרסה הראשונית הזו נשמעת מאוד קרובה לדמו. ג'ורג' התיישב עם הגיטרה האקוסטית ופשוט שר את הליריקה שהוא כתב, פול הצטרף אליו עם הרמוניות רקע, ורק דבר אחד עדיין לא היה. שם לקטע הזה. ג'ף אמריק נחלץ לעזרה וקרא לו על שם סוג התפוח שהוא הכי אהב, גרני סמית. לאחר הטייק הראשוני הזה הוקלט עוד טייק שבו ג'ורג' כבר הקליט את הגיטרה בערוץ נפרד ואת הקול שלו בערוץ אחר. עם הגרסה הזו שנקראת טייק 3 הם הרגישו מספיק טוב כדי להתקדם הלאה לאוברדאבים. הקול של ג'ורג' הוכפל, ופול הוסיף הרמוניות בערוץ אחר. באופן כללי זה פשוט מרגש ונפלא לראות עד כמה פול מעורב בקטע הזה, שנחשב בעיני רבים לג'ורג' סולו. עכשיו הגיע הזמן להוסיף קצת סיטר, שנוגן על ידי ג'ורג' לערוץ אחר. אחרי ההקלטה הזו, הם עשו הפסקה עבור ארוחת הערב, וכשהם חזרו, הם החליטו להתחיל מחדש ולא להסתמך על מה שהוקלט עד כה. מה שיוקלט עכשיו יהיה בגדר חזרות. ג'ורג' התיישב עם הסיטר, פול תפס את הטמפורה, ושניהם ניגנו כשג'ורג' מזמזם את הלחן של השיר. אפשר לשמוע כמה זה לא קל עבור שניהם. בסוף הקטע, פול ממש נאנק מכאב. בנקודה הזו כבר הגיע לאולפן אניל בגוואט, סטודנט צעיר ממוצא הודי, שעסק למחייתו גם כנגן בכלים הודים עבור הקלטות והופעות. ההיכרות של ג'ורג' עם הזוג שהקים את האז'יאן מיוזיק סרקל היא די השתלמה לו. בזמן שג'ורג' חיפש נגן טבלה, מעין טופים או בונגוז הודים, עבור ההקלטה של השיר שלו, שהוא כאמור החליט מראש יהיה קפיצת מדרגה ויהיה שיר בנופח הודי מלא, ולא כמו במקרה של נורוויג'ן ווד, האז'יאן מיוזיק סרקל סיפק את הסחורה. אניל בגוואט סיפר שכל העניין הזה הגיע לו בהפתעה. יאנה אנגדי מהאז'יאן מיוזיק סרקל התקשר אליי ושאל אם אני פנוי באותו הערב לעבוד עם ג'ורג'. לא ידעתי למי הכוונה, לא נאמר שזה הריסון. רק כאשר רולס רויס הגיע לאסוף אותי, הבנתי שהנגן בסשן של הביטלס. כשהגעתי ל-EMI, היו שם בחוץ נערות עם טרמוסים, עוגות וקריחים שחיכו שהביטלס יצאו. כשנכנסתי פנימה, ג'ורג' סיפר לי מה הוא רוצה, ואני כיוונתי יחד איתו את הטבלה. הוא הציע לי לנגן משהו בסגנון רבי שנקר, בקצב של 16 פעימות, אם כי הוא הסכים שאני צריך גם לאלתר. מוסיקה הודית היא בעצם אלתור. ההקלטה של כלים הודים עבור טכנאים מערביים הייתה אתגר לא פשוט. היה לכלים הללו מנעד סאונד משלהם, בדרך כלל גבוה וצורמני יותר, והיה צורך ביצירתיות באולפן כדי לשלב אותם בכל הלימיטרים שהגבילו טווחים מסוימים של סאונד. ובכל זאת, המטרה הייתה להקליט אותם טוב ככל האפשר. כשג'ף אמריק ניגש למלאכת הרכבת המיקרופון עבור הטבלה, הוא נדהם. מעולם לא הקלטתי כלים הודים לפני כן, אבל התרשמתי במיוחד מהסאונד העצום שהגיע מהטבלה. הנחתי מיקרופון רגיש במרחק כמה סנטימטרים בלבד, ואז דחסתי את האות שהגיע ממנו. משהו שבהחלט לא היה נהוג לעשות עד אז, וכנראה אמריק עבר על אי אלו פרוטוקולים ב-EMI. אמריק המשיך לספר, אף אחד מעולם לא הקליט טבלה בדרך שכזו. תמיד הקליטו אותם עם מיקרופון מרחוק. הרעיון שלי היה להביא צליל מדהים, ישר לפנים. עכשיו, יחד עם אניל בגוואט על הטבלה, ארבעת הערוצים במכשיר ההקלטה התמלאו, ונעשה תהליך שדחס את כל הערוצים לערוץ אחד. ועכשיו היה מקום להקליט עוד הרמוניה של פול, שבסופו של דבר לא נעשה בשימוש, ואל שאר הערוצים שהתפנו, הקליט רינגו טמבורין, וג'ורג' הוסיף נגיעות של גיטרה שחוברה לאפקט פאז, ופדל, שבעזרתם הוא ניגן בסגנון הרגה, מעין צליל באקורד אחד שקובע טון מסוים. ככה נשמע גרני סמית, או Love You Too, אחרי תהליך הרידקשן הזה, שקיבל את השם טייק 7. שימו לב לרגות הפאז של הריסון, שנשמעות כמו איזה מסור חשמלי שמגיע ומגיח מדי פעם. ושימו לב להרמוניות הפלצטו המוגזמות של מקארטני, שירדו במיקס הסופי. האירוח של אניל בגוואט ב-Love You Too הייתה הפעם השלישית שבה בשיר של הביטלס התארחו אומנים נוספים. זה קרה ב-You Got To Hide Your Love Away, כשג'ון סקוט תרם את החלילים שלו, וב-Yesterday עם האירוח של רביעיית המיתרים. ההצעה הזו לנגן בהקלטה של הביטלס הייתה דיל מאוד משתלם עבור בגוואט, ולו רק בגלל העובדה שהוא אחד משני הנגנים החיצוניים שקיבלו קרדיט על העטיפה האחורית של האלבום ריבולבר. משהו שלא קרה עד אז וגם לא יקרה יותר באלבום של הביטלס. כביכול ההקלטה על השיר הסתיימה, אבל חסר משהו בקטע הזה. חסרה איזו פתיחה מרשימה שתייצר תחושה הודית ומסתורית עוד יותר. יומיים לאחר הסשן העמוס הזה, ב-13 באפריל, הביטלס הגיעו כדי לעבוד על הסינגל הבא שלהם. רגע לפני כן, אחרי דיון קצר, הוחלט שג'ורג' הקליט על הסיטר את קטע הפתיחה עבור השיר שלו. קטע מושלם לטעמי, שמייצר מעין מתח נהדר לקראת השיר, ומראה עוד משהו. ג'ורג' כבר לא טירון על הסיטר. עברו הרבה מים מאז נורוויג'ן ווד. זה היה הפרק על הטרילוגיה הפילוסופית של הביטלס שפתחה בסערה את ההקלטות לאלבום ריבולבר באפריל 1966 והביאה רק טעימה של הרחבת הדעת הזו. תקראו לה LSD או התפכחות או שבירת גבולות, אני קורא לה קסם טהור. בפרק הבא אדבר בין היתר על ההקלטה של הסינגל הבא של הביטלס, וגם על ההקלטה של אלינור ריגבי, אותה יצירה שבה את להקת הביטלס תחליף בנגינה תזמורת סימפונית. ומה הקשר של אלינור ריגבי להיצ'קוק, הבמאי המופלא? על הכל בפרק הבא. זה הפודקאסט ביטלמניקס, ואני הייתי אורי קואז. תודה רבה לכם על ההאזנה. אני אשמח מאוד לקרוא את דעתכם על הפרק, אשמח מאוד אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאתר פודקאסטים, כדי שימשיך להיות מופץ לעוד ועוד ועוד מאזינים. אתם מוזמנים להאזין לעוד פרקים שכבר התפרסמו בפודקאסט, לקרוא את הפוסטים בבלוג החדש והנוצץ, לעשות לייק לדף וקבוצת הפייסבוק שפתוחה לפוסטים האיכותיים שלכם, ותוכלו להירשם גם למיילינג ליסט בבלוג כדי לקבל עדכונים במייל לגבי פרקים ופוסטים שעולים בביטלמניקס. בסך הכל כיף גדול. ביי ביי.